בסדר, תחלקו פה. יש גמרא במסכת ראש השנה שאומרת, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. מה פירוש הדבר? אנחנו יודעים שבספר שמות כתוב ברשימה של עשרת הדיברות, כתוב שם זכור את יום השבת לקודשו. זאת אומרת, דיבר הרביעי מעשרת הדיברות, אומר, זכור את יום השבת לקדשו. ואילו בספר דברים, כשתורה מספרת לנו אותו אירוע, אותו עניין, שמשה רבינו הביא עשרת הדיברות לעם ישראל, שם כתוב במקום מילה זכור, כתוב שמור את יום השבת לקדשו. וחז"ל בצדק שואלים פה, מה זאת אומרת? אז מה היה כתוב בלוחות הברית? זכור או שמור? הרי מדברים על אותו אירוע, על אותו עניין עצמו. מה היה כתוב? והתשובה היא שגמרא עכשיו עונה לנו במסכת ראש השנה, שאומרת ש... זכור ושמור נאמרו בדיבור אחד. ועל זה גם יש שיר בשבת שאנחנו שירים, אחד מזמירות שבת, נכון? שמור וזכור בדיבור אחד. מה פירוש הדבר שזה נאמר בדיבור אחד? איך אפשר להגיד זה גם בדיבור אחד, זאת אומרת, איך זה היה? מה פירוש הדבר הזה שזה נאמר בדיבור אחד? זאת אומרת, נאמר זכור שמור את יום השבת לקודשו? או היה כתוב זכור ושמור את יום השבת לקודשו? זה בדיבור אחד? מה התשובה הזאת שזה נאמר בדיבור אחד? נגיד, חלק מכם יגיד זכור, שורה הזאת אומרת זכור, שורה הזאת אומרת שמור, שלוש, ארבע, זכור שמור. מה זה דיבור אחד?
אולי אותו ערך.
איך?
אולי אותו ערך של מילים, גם כמו
שלשמור,
גם
כזכור. מה זאת אומרת?
להתייחס עם אותו רצינות.
נו, ודאי ברצינות. תודה רבה, זה אף פעם לא מפריע, זה אף פעם לא מיותר.
אבל אם האדם מתייחס כאילו מצד הדין, אז הוא יודע שוואו, זה אסור לחלל, זהו, כי יש לזה עונש, כן? אבל את ה... כאילו את הזכור, זה
אומר... לא, זכור מצווה תעשה, ושמור זה לא תעשה. אבל מה הפירוש שזה נאמר? אתה מסביר עכשיו רעיון, ואני שומע אותו, הוא רעיון יפה. אני רק שואל שאלה פשוטה, מה היה כתוב? בלוחות הברית היה כתוב זכור ושמור את יום השבת לקודשו? מה? היה זכור כתוב. אז איך משה, מה, הוא משנה את דברי התורה? הוא אומר שמור את יום השבת לקודשו? מה? זכור כל עת שמור. היה כתוב זכור? היה כתוב מילה זכור? אז מה משה אומר שמור? מה? כל עת יודע. יפה, נכון, אבל בספר דברים משה מספר לנו היסטוריה, אומר לנו, אתם זוכרים כשקיבלנו לוחות הברית? אז היה שם כתוב את מילה, ואז אומר מילה אחרת.
יש
פעם
בשבל פה. לוחות הראשונים.
בסדר, נאמר, אבל... זאת אומרת, הוא מדבר פה על שני אירועים שונים. נו, אז זו תשובה כל כך, כל כך קלה, כל כך פשוטה. מה הגמרא עונה שזה בדיבור אחד? אתם מבינים מה הבעייתיות? על מה אני שואל? מה הבעיה? כן. כן. יש הרבה הבדלים כאלה. לא הרבה, כמה. נכון, נכון. כי זה, נכון. זה דוגמה מאוד בולטת, כן. בשבילי, בשלב הזה מאוד חשוב להבין אם שאלה מובנת. אתם מבינים שיש פה בעיה? או שלא? אתה מבין ש... כן?
פסוק אחד מדבר על סקירת השבת, תזכור, יום ראשון בשבת, יום שני.
פסוק אחד אומר על זכור, ופסוק שני אומר על שמור. אז מה היה כתוב?
שתי מצוות אחרות, מה?
בסדר, אז היה כתוב, כבד אביך ואמך. וכתוב זכור את שום השבת, שני מצוות שונות, נכון? אבל מה היה כתוב בלוח? היה כתוב שם זכור או שמור?
בלוח?
הראשון או שני? או שניהם? בראשון אתה זכור של שמור. נו, אז מה גמרא עונה תשובה מוזרה הזאת שבדיבור אחד נאמרו? יפה, זה הסבר כמו שאריאל אמר קודם, נכון? אבל מה היה כתוב?
לא, גם אני אריאל
אמרתי. אז הנה מה שאריאלים אמרו.
זה בדיבור אחד.
כן, אריאלים דיברו בדיבור אחד. אולי בגלל זה יש ביניכם פה, אמרתם אותו. בסדר, דיבור, דיבור, אותה שאלה. אותה שאלה. אז למה לא להגיד בצורה פשוטה, זכור ושמור את יום השבת לקדשו? מה אתה צריך לעשות את התרגילים הללו? מה? בא להגיד אותו דבר?
לא, רצו ללמד עוד דבר נוסף.
נו, שמה הוא?
נו, שגם כמו שיש בלעם, שיש לו רוח וחומר, גם את יום השבת הוא ככה. אבל לא מחומר שזה היום.
יש לו רוח.
את הזמן שלו, ואת הרוח של שבת.
נו, אז תכתוב. שמור וזכור ואת יום את שבת לקודשו, או שמור וזכור.
בלעם רואה גוף, הוא לא רואה את הרוח שבגוף, הוא רואה גוף.
נו.
נו, אותו דבר כמו יום השבת.
אז מה נאמר? אז מה, משה משנה דבר, אני לא רוצה להגיד משקר, כי זה לא נשמע טוב, אבל משה משנה, הוא עכשיו בא, מעיד לך, ועכשיו אומר, אנחנו קיבלנו פרוטוקול העצמאות, ובמקום אחר כתוב מגילת העצמאות. מה האמת? אז מה זה אותו דבר? אבל הוא אומר מילים שונות.
בכל התורה ידבר השם על משה לאמור, יש דיבור מסוים של קדוש ברוך הוא, ויש אמירה שמשה מפרש לעם. יש דברים שמשה שומע.
אז כתוב גם וגם.
הוא לא יכול לשמוע את הדיבור האלוקי, כי הוא אומר, דבר אלינו אתה.
למה?
משה שומע את הזכור והשמור בדיבור.
אז הוא אומר על זה. הוא לא מספר שהיו שני דברים שונים. פה הוא אומר שהם דברים שונים.
הוא מביא את הלוחות ולוחות כתוב זכור.
איך אתה יודע שבלוחות היו כתוב זכור? למה? איך אתה יודע? הרי כתוב בפרשת, בספר דברים כתוב שמור. מה? אנוכי גם שם כתוב אנוכי אלוקיך. אנוכי שם שם אלוקיך. לא! לא! זה בדיוק, תפתח, באמת, הייתי צריך להביא לכם את זה ציטוט מהתורה. הייתי בטוח שאתם כולם יודעים את זה גם ככה. ברור שזה כתוב, עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, הכל אותו דבר, רק שם כתוב שמור.
רב, אולי ב... שמות זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מה שנכתב בספר דברים, אולי זה מה ש... איך משה רבנו הביא את זה לעם, לפי הרמה.
אז מה היה כתוב?
זכור.
אז משה אומר שמור. כולם רואים שכתוב זכור ומשה אומר שמור.
כן. למה? לא, זה כבר שסתבר.
אני לא הייתי קונה את זה. הייתי אומר, סליחה? אולי אתה גם אמרת לשמור שבת וזה היה יום שלישי? אמר לך שבת וצריך לשמור שלישי, או לא צריך לשמור, או...
זה לא משה רבנו התעלם מהזכור. כלומר, משה הבהיר לעם, כתוב כאן זכור, אבל זה לא רק לזכור, זה לא רק משהו מנטלי ופני, צריך לשמור.
אז תכתוב.
אז אולי זה לוחות ראשונים ושניים.
אז מה הגמרא עונה?
משה.
אה,
לבואי,
לזכור את זכור, ואז אתה אומר, לזכור אתם לא זוכרים, אחד כזה לשמור, שמרו גם. בעצם זה שהם זוכרים
לשבת. מה היה כתוב? מה היה כתוב? מה נאמר? זכור שמור נאמר? היה כתוב במילה אחת, זכור שמור את יום שבת קודשו? טוב, אני לא רוצה כל כך לענות אתכם, זה כבר עברו רבע שעה מהשיעור כמעט, אבל אני אגיד לכם, למה אני קורא שאני פשוט מענה אתכם? כי יש המשך לגמרא. תסתכלו, גמרא אומרת את זה בפירוש. מה אומרת? מקור אחת. מה שאין הפה יכול לומר, לדבר, ואין האוזן יכולה לשמוע. מה שלא תגידו זה לא יהיה נכון. אז זאת התשובה. אז זה מה ש... אז התשובה היא שהפה שלי לא יכול להגיד את זה ולהסביר לכם. וגם אם יכולתי להגיד את זה בבת אחת, בשתי פאות שונות, זכור שמור, אז האוזן שלכם לא הייתה יכולה לשמוע את זה. זה לא רק דבר שפה לא יכול לומר, זה גם לא יכול... בקיצור, במילים אחרות, זה משהו שהוא אדיר, על טבעי, ניסי, שפה לא יכול להגיד על זה, והאוזן לא יכולה לשמוע את זה. אין דבר כזה.
אבל למה בכל זאת כתוב פעם אחת, זכור פעם אחת?
אז אנחנו נלמד. זה בעזרת השם שאנחנו נלמד. אני רק רוצה לענות על כל השאלות שעכשיו שאלתי. מה שגמרא אמרה, זכור בדיבור אחד נאמרו, אין לזה הסבר. ולא רק שאין הסבר, גם אם היה הסבר, אין לזה גם הבנה. גם אם הייתי מסביר, לא הייתם מבינים. אנחנו לא היינו מבינים את זה.
זאת אומרת, היה בדיבור אחד, אנחנו מסוגלים להבין מה זה בדיבור אחד.
בדיוק. לא מסוגלים לא להסביר ולא להבין. זה כמה ההרחקות. ואומר על זה רש, תכף, אומר על זה רש, שתסתכלו, מקור אחד א', זכור ושמור בדיבור אחד, נאמרו. וכן, מכללי אמות יומד, ואז מביא, יש הרבה, יש עוד כמה דברים כאלה. אז זאת אומרת שזה ה... אז איך, אז מה בעצם פה רעיון? אלא תמון פה רעיון אדיר, מאוד עמוק, מאוד גדול, שמה שאנחנו היום נלמד זה ילווה אותנו, בעזרת השם, במשך שיעורים הבאים, הרבה זמן. זה עיקרון שאנחנו היום נלמד אותו מהפסוק הזה, זכור ושמור, מהגמרא הזאת שאומרת על זכור ושמור. זה עיקרון מסוים שאנחנו, זה מין מפתח להבנה של יסודות גדולים מאוד בתורת ישראל. לעניות דעתי זה אחד היסודות העיקריים של כל תורת ישראל. זה רעיון מאוד מאוד גדול. מהו? הרעיון אומר ככה. בעולם שלנו ישנם, לא בעולם עכשיו, סליחה, במציאות, ישנם אידיאלים נשגבים מאוד, או אולי נקרא לזה רעיונות, או תכנים גדולים, נשגבים מאוד, שהם חייבים להתגלות בעולם שלנו. אבל מרוב עוצמתם, מרוב גדולתם, הם לא יכולים להופיע פה בכלל. כי ברגע שהם יופיעו בעולם שלנו, העולם יתפוצץ. זה כמו שמש פשוט תנחת כאן. מצד שני, הם חייבים להופיע דווקא פה, בעולם שלנו. לכן, מה שקדוש ברוך הוא עשה, הוא פשוט פיצל את התכנים הללו, את האידיאלים הללו. הוא שבר אותם, הוא ניסר ביניהם. ואז כל אחת מהם הופיע במציאות, בעולם הריאלי שלנו, הוא הופיע כדבר, כחלק של דבר אחר. כפן, כמימד, כצד של משהו אחר. ואז הוא לא כל כך עוצמתי, לא כל כך מזעזע, והוא פה יכול להיות. בעולם שלנו כפי שהוא בצורה מחולקת. אני מבין שכל מה שאמרתי לכם אתם לא הבנתם מילה אחת, אבל אני אסביר לכם ועכשיו אתם תבינו הכל. אחד האידיאלים הללו שלא יכולים להופיע במציאות זה מושג אדם. אדם מי הוא? זכר או נקבה? זכר? זכר ונקבה. זאת אומרת, בגוף אחת הוא גם זכר וגם נקבה.
זה מהות, זה לא...
זה מושג רוחני.
מושג רוחני, יפה מאוד. אדם זה לא בן אדם, נכון? אלא זה משהו שהוא מושג רוחני. והוא, מושג הזה, הוא זכר או נקבה?
שניהם.
הוא גם זכר גם נקבה. זאת אומרת, במילים אחרות, הוא לא זכר ולא נקבה. אם הם שניהם, אז הוא בטוח שהוא לא זכר ולא נקבה.
אבל כתוב זכר ונקבה ברא עוד בלם.
נכון, ומה זה אומר?
זה שניהם. זה יצירה חדשה.
או, זה המשך של פסוק. מה שאתה אמרת עכשיו זה נכון, אבל הוא ממשיך את הפסוק. ויקרא שמם אדם. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים היום במושג אדם, הוא לא זכר ולא נקיבה. אלא משהו אחר. אחר, אנחנו לא יודעים מה זה אחר, אבל לא זכר ולא נקיבה. מי הוא? זה מה שהפה לא יכול לומר ואוזן לשמוע. אין לנו מושג. אנחנו לא יודעים מי הוא אדם.
מה
שנקרא
קומת אדם
בתורה. כן, נכון. מי הוא אדם? לא יודעים מה זה. והוא, המושג הזה, הוא כל כך נעלה, כל כך נשגב, כל כך על עולמי, שאם הוא היה מופיע בעולם שלנו, העולם לא מחזיק מעמד, הוא מתפוצץ. לכן קדוש ברוך הוא מנסר את המושג הזה, דיין, הוא מפריד בין אדם וחווה. אז מופיעים שתי מושגים, כל אחד בפני עצמו, וכל אחד בפני עצמו הוא כבר לא מושג אידיאלי, זה מושג מוקטן, מושג חלקי. ואז כל אחד מופיע בעולם שלנו בלי לפוצץ אותו. יש זכר, יש נקיבה, אבל מי הוא האדם אנחנו לא יודעים. תראו, אני רוצה להראות לכם את העיקרון הזה בהרבה מערכות שונות. זה לא רק אדם, יש הרבה אידיאלים כאלה, שזה אצלם בנוי אותו עיקרון. מהו אדם? אנחנו לא יודעים. אין לנו מושג ממנו. בעולם החומר, בעולם שלנו, עולם הנמוך, עולם התחתונים, הוא לא יכול להופיע. ולכן הוא מתפצל לזכר ונקיבה. פה הוא מופיע בתור זכר, פה נקיבה, או אולי יותר טוב לכתוב, יותר, כן, נכתוב פה איש, פה אישה.
זה נכון לגבי בעלי חיים גם?
כן, נכון. כן, פה מופיע איש ואישה, ואנחנו אז קולטים. יש, אנחנו יודעים מי זה איש, אנחנו יודעים מי זאת אישה, כל אחת מבינים, קולטים בעולם, אין שום בעיה, עולם לא מתפוצץ, אבל האדם הזה לא יודעים מה זה, הוא נשאר אידיאל. בעולם, אחר כך, כשהם התחברו זה עם זה, אז פה יופיע אדם, פה יופיע, כשהם מתחברים זה עם זה, כשהם מתחתנים, אז מופיע פה אדם, אבל הוא מופיע פה מעין ניצוץ של אדם הזה. זה לא האדם העליון, זה ניצוץ. והניצוץ הזה, כאילו אדם בזער אנפין, זאת אומרת, הוא במין רמז. לאדם. ואיך אנחנו קוראים לו? שכינה. כמו שחזל אמרו, זכו שכינה ביניהם. זאת אומרת, פה זה מופיע הצד העליון הזה בקטן. שכינה ביניהם. אותו עיקרון אפשר להסביר גם לגבי תורה. תורה זה תורה בכתב או בעל פה? לא ולא. כמו עם אדם, אותו עיקרון. כמו צבע ירוק. צבע ירוק זה כחול או צהוב? בדיוק, אבל זה גם וגם. אתם מבינים? אתם אומרים גם וגם. מה זה ירוק? זה אתה לוקח כחול וצהוב ביחד, יוצא ירוק. אבל ירוק הוא לא ולא. לא הוא גם וגם. נכון שהוא גם וגם, אבל ברגע שיש גם וגם, מופיע משהו, דבר שלישי, שהוא לא כחול ולא צהוב. אתם מבינים? אז אותו דבר גם עם אדם. איש ואישה, זה לא, אדם הזה הוא לא גם וגם, זה לא ולא. זה משהו שלישי. אותו דבר גם לגבי תורה. התורה, תורה העליונה, שבה קדוש ברוך הוא מסתכל ובורא אלמה, היא בכתב או בעל פה? היא לא ולא. לא בכתב ולא בעל פה.
גם וגם, לא?
גם וגם, ירוק. כי מה זאת אומרת גם וגם? כשאתה אומר גם וגם, אתה מתכוון בטח למקראות גדולות. כי שם יש תורה, ויש שם רשי ורמב״ם ועוד שם מפרשים, ספורנו ורדק ובלטורים, אז זה אנחנו קוראים, זה גם וגם. בעצם משה רבינו קיבל במעמד הר סיני מקראות גדולות. זה לא. זה לא גם וגם. אין כזה דבר גם וגם, תורה בכתב ותורה שבעל פה. אלא היא לא בכתב ולא בעל פה. זה משהו שאין הפה יכול לומר מהו, והאוזן לשמוע. זה משהו שלישי, אחר, לגמרי אחר, שמופיע, מתפצל בעולם שלנו, בתור תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כן.
אז
בעצם
בעולם
החומרי
שאנחנו מחברים שני יש, יש פלוס יש, מקבלים
הם. במובן מסוים, אבל זה לא שהם, אנחנו מחברים, אנחנו לא מקבלים אין בצורה פשוטה של העדר. אנחנו מקבלים העין העליון שממנו בא כל היש. שיש מעין, אז אותו עין שממנו בא כל היש. זה מה שאנחנו מקבלים. כן? איפה זה כתוב?
למה זה לא כתוב?
שאנחנו לא יכולים לראות? כן, כתוב.
לא,
כתוב. כי כתוב שבני ישראל כשקיבלו תורה הם ראו את הקולות. זו התשובה. כן ניתן לראות, ברמה הנבואית. אז אנחנו עוד מעט נדבר על זה. אני רק רוצה שאתם תבינו את העיקרון. מבינים? רק שנייה. חכו. אתה רוצה עכשיו להסביר את הדברים? אתם הבנתם את העיקרון? יפה. העיקרון הזה הוא בחזל נקרא בלשון אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. זה הפסוק בתהילים. אצלכם זה במקור אחד ב', אומר דוד המלך, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. כי עוז, שזה הדבר העליון הזה, הוא רק לאלוקים. לכן אנחנו שומעים שתיים, אנחנו לא שומעים עוז. מה? כן, זה הכוונה, שזה אנחנו מגלים את הצד העליון הזה. בזער אנפין פה. כן? אחד דיבר אלוקים, דיינו, השם אמר דבר אחד, יצא אידיאל אחד, שהוא נקרא, נגיד, אדם או תורה, אבל אנחנו קולטים בשתיים. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. אמר אדם, ואני שמעתי איש ואישה, או תורה שבכתב, תורה שבעל פה, או לוחות, אותו עיקרון. אתם אומרים, לוחות הברית. גם לוחות. לוחות ניתנו, אנחנו יודעים שיש שתי לוחות הברית, נכון? אבל לוחות ניתנו כלוח אחת. משה רבנו קיבל לוח אחת, לא שתי לוחות. וכשהוא הביא את לוח הזה, האחד, הביא אותו לבני ישראל, כשהם חטאו בחטא העגל, אז משה בעצם שיבר אותם, זאת אומרת, הפך אותם לשתי לוחות. זו שאלה אחרת, יש לזה מחלוקת. אני רק רוצה להסביר עיקרון, שמשה לא קיבל לוחות הברית, הוא קיבל לוח אחת. ואחר כך הלוח הזה התפצל לשתיים ונהיה שתי לוחות. כמו שמסביר את זה, תסתכלו, זה... איפה זה? מקור שש. אומר ככה, והתורה רמז מוח בפנים, רמז לעשרה, כי תחילה היה לוח אחד. איך הוא יודע את זה? כי כתוב לוחת הברית. לא היה כתוב לוחות הברית. כתוב לוחת. כך אפשר להסביר. והוא מסביר את זה הפוך. לוחת כתיב, ובעבון העגל נעשה שתיים. כי נודע. ואותו דבר גם הוא מסביר חפץ חיים, אותו עיקרון. ומה יפה בזה מליצת חכמנו זיכרונם לברכה? סליחה? שש א', כן? מה שאמרו על פסוק והלוחות מעשה אלוקים המה? לוחת כתיב. דהיינו, שיהיו שתיהן שוות. הובא בפירוש רש"י. ורצה לומר, מה זאת אומרת שתיהן שוות? ונראים כלוח אחת. שאין יתרון לזה מזה. וגם שהיו נראים כלוח אחד. וזה אותו עיקרון. לוח הגדול הזה, לוח שמשה קיבל, זה היה בעצם אידיאל עליון, שהיה צריך להופיע בעולם המפורד, בעולם החומר. ולא היה יכול, כמו שאדם לא היה יכול, כמו שהתורה לא הייתה יכולה. והוא היה צריך להתפצל. אז התפצל בגלל חטא העגל, בסדר. אז, אנחנו, אז נקרא לזה חטא העגל. זאת אומרת, היה חטא העגל, אבל זה לא בגלל שהם עשו שם איזשהו חטא, באו, טרח, הכל הלך, ואנחנו עכשיו סובלים את זה כל הדורות. זה לא עובד כך, אנחנו כבר דיברנו על זה באחד השורים הקודמים. זה לא בגלל שאדם שם אכל בננה, זהו, עכשיו כולם ימותו, כולם יהיו ככה, מה קרה? כן, אז זה בסדר, עשו עגל, נורא ויום, תהרוג את כולם. מה זה קשור לכל השבירת המציאות והכל, נפילות כל כך נוראות, אז תן להם עונש, לא יודע מה שם, תזרוק אותם מהגן. אבל פה לא עניין של המעשה זה או אחר, לא חטא העגל, ולא חטא המרגלים, ולא חטא אדם הראשון, ולא חטא לבנה, ולא חטא העץ. זה לא העניין שפה מישהו עשה משהו. אלא זה מראה לנו שמציאות היא לא מסוגלת לקלוט דברים נשגבים, אידיאליים. מציאות היא חסרה, מציאות היא חלקית, היא מפורדת. ולכן זה מתבטא בכך שהם עשו חטא העגל וכו'. ואז לוח האידיאל הזה מתפצל ונשבר. תראו, אם לא אכפת לכם, נחכה עוד כמה דקות, אני רוצה להסביר את הרעיון הזה במלואו, ואני אתן לכם כל השאלות וכל מה שתרצו לשאול. בסדר, אני רק רוצה לסיים את הרעיון הזה. עוד, אני רוצה שגם תקראו, שאתם תראו את הדברים כתובים, שזה לא יהיה תורה שבעל פה. כן, אז אותו עיקרון, כן, גם ירמיהו הנביא אומר, אחת גימל, הלא כל דברי כאש נאום השם, כי פטיש יפוצץ סלע. זאת אומרת, דבר אלוקים הוא יוצא כאש, ואחר כך הוא מתפוצץ ומתפצל ומפיע בחלקים או בעניינים מוקטנים. ואחר כך אותו עיקרון בא, אומר את זה במערל, במקור שתיים. והנה בא לומר שיש בריות נמצאו בעולם כי למעלתם ולגדולתם אין העולם הזה יכול לקבל אותם מחמת עילוי מדרגתם. כי לא יכול לסבול העולם הזה. יש דברים כאלה. מסביר רב קוק, אותו עיקרון. ומשום כך צריכה היא ההוויה להיפרד בתחילה לחלקים היותר קטנים. יש הוויה, יש דבר עליון הזה, וכיוון שהוא כל כך עליון, המציאות לא יכולה לקלוט, ולכן היא מיפרדת לחלקים יותר קטנים, וצריכות שבירות גדולות לצאת אל הפועל, כדי להפריד את הנקודות. ואחר צחצוחם וזיקוחם, הלא תהיה כל נקודה כוללת כל היש, כולו. והכל מלא אור השם וכבודו. זאת אומרת שהכל, כשהם מתפרדים, אז כל אחד מדגיש את צד העליון מיוחד של חלק של דבר אחת, נגיד של תורה שבכתב לעומת תורה שבעל פה, ופה כל אחד מקבל את הצחצוע, דיינו, אנחנו לומדים טוב 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 תורה שבכתב, טוב טוב תורה שבעל פה, ואז הם מגיעים לייחוד הרבה יותר גדול. תן אולי דוגמה קטנה לזה, נגיד, תורה שבכתב, היא אומרת, עין תחת עין. תורה שבעל פה אומרת לו, כסף תחת עין. מי צודק? שניהם, איך יכול להיות? מה זאת אומרת? שניהם. גם אתה מוציא לו עין וגם משלם כסף. זה פירוש השניהם. אתה אומר שניהם, זה אומר ככה. אתה מוציא ממנו עין לאדם שעשה את זה, ואחר אומר, וגם תשלם, כי זה שניהם. מה? כן, סדום במיטבה. מה, מה? אם תרצה, תן כסף, אם לא תרצה, תן עין. אז זה כבר לא שניהם.
אם תרצה, תגיד ככה.
טוב, אבל אתה מבין שזה לא אמירה? יש פה סתירה? אלא מה פירוש הדבר? פשוט מאוד. זה תורה שבכתב אומרת עין תחת עין. ואנחנו אומרים, קודם כל, סתם כלל, כשיש סתירה בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, אז ההלכה היא כתורה של שבעל פה. זאת אומרת, תורה שבעל פה מבחינה זו יותר עליונה מתורה שבכתב. כן, יש כל מיני, כן, תורה שבעל פה יותר עליונה מבחינה זו. אבל כשיש סתירה, אם אנחנו רוצים עכשיו רק על דרך אחת, תורה שבכתב אמרה לנו, עין תחת עין. עכשיו אני אומר, זהו, עין תחת עין. זה הדין. אז כל אדם נורמלי יגיד, רגע, מה זה? זה מה שתורה שלכם אומרת? זה כמו בסעודיה, ששם חותכים ידיים לגנבים. אז זה הרבה יותר מעודן. פה אתה רוצה ככה לבוא ולהוציא עין, אדם עשה תאונת דרכים, תח, הוציא למישהו עין, עכשיו באים, מביאים אותו לבית משפט, קושרים אותו, וטלק, ומוצאים לו עין ככה, על המסמר כזה, על זה, על המספריים? מה, אתם ברברים? אתם לא נורמליים. אתם סדיסטים, מה זה פה? איזה מין דבר? ככה התורה שלכם אומרת, זה נורא ואיום. לא, מה פתאום? זה כסף תחת עין.
אז למה להם הרעים?
כסף תחת עין. הבנתי, טוב, בסדר. אז עכשיו יש בן אדם, יש לו פנקס צ'קים, גדול כזה, והוא אספן עיניים. לא, אבל סך הכל זה כסף תחת עין, נכון? כמה עולה כבר עין של אדם? יש לו צנצונות כאלה, פה עיניים כחולות, ורודות, ירוקות, חומות, והוא תופס בן אדם, מוציא לו עין, ושם את זה בצנצנת שלו כזה, כן, פלוק, ושם את זה על התערוכה בסלון. כאילו, מה, השתגעת, מה עשית, זה, אומר, רגע, מה הבעיה? כמה זה עולה? כמה? חצי מיליון, מיליון? הנה תמונה של ון גוך, מכרו את זה ב-65 מיליון, אז הוא מוכן לתת ון גוך 65, אני לא אתן על העיניים, כמה? מיליון דולר, 2 מיליון, כמה אתה רוצה? כמה בית משפט יפסוק? 5 מיליון? 5 מיליון, זה סך הכל, צ'ק, תחת עין. זה מה שאומר תורה שבעל פה, זה הרבה יותר ברברי מאשר עין תחת עין, אני חושב. זה פשוט לגמרי נאצי כזה. עין תחת עין זה צ'ק תחת עין? מה, איך יכול להיות? מה?
בדיעבד.
מה זה בדיעבד? זה דין להלכה.
לא שעשו כבר לכתחילה על זה.
ואם הוא כן, עשה לכתחילה, הוא בא כזה, בא ועשה את זה. תפס אותך והוציא טיק עם מרדמה. מה אתה עושה לו?
עשה עבירה חמורה,
נורא ויום, זה כל הסיפור של כסף. אז מה תעשה לו? מבחינת דין, בית דין, מה יעשה לו?
רק כסף.
כסף.
אם זה מלך, יכול...
בסדר, אני אומר במה שדין אומר. כסף. אתה מבין שזה נורא והיום, האמירה הזאת? אז מה הפתרון? פתרון הוא זה שבלפועל, בתכלס, זה צ'ק תחת עין. אבל תחושה שלנו, אנחנו חיים עם עין תחת עין. ואם שני האמירות הללו, שתורה שבכתב, שתורה שבעל פה, בליבנו, הם מתאחדים לעניין אחד, ואצלנו תחושה שזה ודאי עין תחת עין. זה לא סתם תורה כתבה דברים ברבריים. היא כתבה לדעת שאתה צריך ככה להזדעזע כשאתה חושב על עין תחת עין. בפועל תשלם כסף, מה נעשה?
אבל מה
עשית
כמו שאמרה במצב כזה?
אספן עיניים,
אז מה יהיה איתו?
אז כשהוא, מישהו גודל על תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אז לא יהיה כזה אספן עיניים. זה כל אני עכשיו אומר, מה השדר של תורה? שדר של תורה זה כזה שהוא לא יכול להתקבל פה אצלנו, קשה להסביר אותו. אז לכן מסבירים את זה בנפרד, עין תחת עין. כולם זוכרים, כולם יודעים את זה. בכל זאת, כסף תחת עין. אתם יודעים, זה הרעיון שיש דבר, שזה כאילו דברים שונים, בלבנו הם מתאחדים לעניין אחד. תורה שבכתב שלה בעל פה ביחד, אבל היא לא זה ולא זה, אלא פה משהו אחר. אולי עוד דוגמה, תגיד לי, יש פה מזגן או משהו, זה פה, או שהוא עובד מה... רק מעברר?
יש, גם וגם.
טוב.
עושים על ייחוד, כמה
דברים. זה נראה פרימיטיבי. כן, זה לא זה ולא זה, לא מזגן ולא... טוב. טוב. כן, אז זה מה שאנחנו ראינו בדברי הרב קוק בשתיים א'. עכשיו, אומרת הגמרא... רגע, יש פה עוד משהו שאני רוצה להסביר. עוד דבר אני רוצה להסביר לכם, שזה, שכל מה שאנחנו מדברים עכשיו על האידיאל העליון הזה, זה לא כמו, יש בתורת המזרח כזה רעיון של עניין. מי שראה את זה, מכיר את זה, זה מין כזה שני דגים, ככה בעיגול, שני דגים, שחור ולבן, פה בתוך שחור יש נקודה לבנה, בתוך לבן יש נקודה שחורה, והם משלימים ככה לעניין, זה נקרא עניין. אז זה לא מה שאני רוצה להגיד לכם. הדבר השלישי הזה, שנאמר בדיבור אחד, הוא לא סך הכל של איש ואישה ביחד, או הם משלימים לאחדות אחת. שם הם מתכוונים שהכל משתלם לאחדות אחת. שחור ולבן, זכר ונקבה, טוב ורע, כל זה עניין. אבל מה שאני רוצה להסביר לכם זה משהו אחר. זה לא עניין אחד, דבר אחד, אלא זה משהו אחר, זה שלישי. זה לא תערובת, זה תרכובת. זה משהו שהוא על שניהם ביחד. אולי אתן לכם דוגמה טובה בעניין הזה בעיניים. יש בעיניים יכולת שלנו לראות עומק. עומק. למשל, אתם עכשיו רואים כולם שאני לא יושב צמוד לספרים, נכון? אבל מי שרואה אותנו עכשיו באינטרנט, רגע, יש שאלה באינטרנט. מדוע אלוקים לא יצר את הבריאה במצב שהיא יכולה לקבל את מלוא האידיאל? כן, נכון, באמת שאלה נצחית, זו שאלה ידועה. אם הייתה שאלה פה באינטרנט, אז למה הקדוש ברוך הוא לא יצר את האידיאל, את העולם כזה, שהוא כן יכול לקלוט את המציאות האידיאלית כפי שהיא?
היה צריכים לעמול.
מה?
היה צריכים לעמול, לתקן, לעשות מה הם
באים. צריכים לתקן, לעמול.
כן.
מה עוד?
היה
לנו? כן, נכון, ומה התשובה? טוב, מה? כולכם הרמב"א, מה עוד? כן, מה? לא, אז מה זה, אז אם ככה, מה יש פה בבריאה? לא, אבל מה בריאה? אם העולם שלנו הוא לגמרי כזה שהוא יכול לקבל אידיאל, אז מה יש בבריאה? בריאה זה מחוץ, בריאה זה לשון בר. כל העניין זה שהעולם נברא ככה, שקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו עולם, דירה, כמו שאומר את המדרש, בעולמות התחתונים כפי שהיא בעליונים. בר זה החוצה, ברה, בן, יציאה, בר, כן?
אבל לכאורה בעצם נראה שלפני גירוש האדם מגן עדן היה כן העולם.
נכון, אתה צודק. אבל גם שם היו שלבים. בהתחלה האדם נברא כישות אחת, וגם בעולם הזה, בעולם של גן עדן, כבר היו רמות. היה עדן, היה יותר עליון מאשר גן. גן היה יותר תחתון. אז מעברים בין העולמות, אדם היה צריך כבר שם להתפצל.
אבל אני אמרתי את הדבר הזה בעצם דיבות האדם.
מה אתה אומר?
האדם הראשוני שנוצר כדמות אלוקים. לכן המדרש אומר שבעצם הם התבלבלו בין
העולם. נכון, כמו שרש אומר, כן, היה בדמות אלוקים. זאת אומרת, מה זאת אומרת בדמות אלוקים? היה ביניהם אחדות שכזאת. זה היה מאוד מזכיר את משהו שהיה דומה לריבונו של עולם. נכון, נכון, זה. זה עיקרון.
לפני שאתם לקחת את
התלת לאדם וחווה,
כאילו
הוא
היה כלול...
נכון, היה הכל בישות אחת. אדם וחווה היה עניין אחד. ואז הם התפצלו, אפילו... כן, זה פשוט של דבר צלע. צלע זה לא רק שאנחנו מכירים היום, שזה עצם כזה, שיש לנו הרבה צלעות. אלא צלע, פירושו של דבר צד. כן, כמו שיש צלע ההר, או צלע המשולש. צלע זה לא פס, צלע זה צד. אז היה בעלת שני צדדים, כמו שאנחנו היום, כמו כל בן אדם, יש בו היום שני צדדים. לא יודע אם אתם מודעים לזה. אז כל אדם הוא מחולק בעצם לשתיים. יש לנו שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי ידיים, שתי רגליים, שתי כליות, שתי בלפת, שתי ריאות, הכל, הכל, כל האיברים שלנו. בגדול, כמעט, כן, לא כולם, אבל כמעט כולם, כולם אפילו לב, יש בלב צד שמאל, צד ימין, יש, אנחנו מחולקים לשני צדדים. גם הפנים שלנו, אם תעשו ניסוי כזה, אתם יכולים לקחת מין תרגיל כזה, אפשר לצלם פנים שלכם, ואז תיקחו צד אחד של הפנים, במחשב, הופכים אותו, ואז מחברים ביחד, ואתם תראו שזה לא יהיה תמונה שלכם. חצי פנים של בן אדם הם לא חצי כמו חצי השני. אצלנו שני חצאים לא זהים. ואם אתם תעשו חצי רק ותעשו את הכאילו, תחברו ביניהם, אתם תראו שהוא דומה עליכם, אבל זה לא אתם. כי אנחנו חיבור, כל אדם, כן? הוא חיבור של שני עניינים, שני חצים. גם מוח שלנו דרך אגב עובד ככה. חצי של המוח עובד על צד מסוים של התפקוד שלנו, כמו למשל, כן, זה הצד השמאל, הוא אחראי על צד ההיגיון ולוגיקה ורציונלי, וצד ימין הוא אחראי על צד האמוציונלי, יותר רגשי, יותר תפקודי, יותר מכני, כן? יותר טבעי, יותר בהמי כזה, זה צד ימין. אז לכל אחד יש אחריות בפני עצמו, יש עניין בפני עצמו, בתוך המוח. אז ככה גם...
שיתוקים
בדרך כלל קורה למוצר
שמשתתק צד אחד.
נכון, 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 בדיוק. וגם הפנים שלנו הם ככה מגלים, ואנחנו חיבור של שני צדדים. זה החיבור שלנו, שני צדדים. אנחנו, אדם הוא לא ישות שלמה אחת, כולל את הכל, כן? אלא יש בנו שני צדדים הללו. ואם אתה, וככה גם היה אדם הראשון. זאת אומרת, אדם הראשון היה בו כאילו שני צדדים בגדול, אבל לא חלוקה כזאת כמו רציונלי או אמוציונלי, אלא הייתה חלוקה כמו זכרי נקבי. זאת אומרת, יש צדדים, אבל זה היה אותו אחד, כמו שאני, אותו אחד, אבל יש בי שני צדדים. כן?
אבל אני שומע כבר איזו טענה של איזה מדע
רמדאן אחד שאמר שאיך אפשר שהאישה יעשה מהצלע של הגבר, אבל הגבר נשאר אותו מספר הצלעות, אבל האישה לא נוסף או צלע.
נכון, זה בדיחה, זה לא, הוא לא התכוון, לא התכוונו לעצם.
צלע זה צד.
כן, צלע זה צד.
אז בעצם, אז מה שהוא בעצם?
כמו יש, שמים, יש עוד כל מיני ביטויים כאלה שאנחנו אומרים בגיאומטריה, משתמשים במשולש. משולש שווי
צלעות.
שווי צלעות, אבל יש עוד מילה אחרת, משהו, יש, מה?
שווי שפיים.
כן, יש כל מיני, כן, כן.
יש גם בנשמה, בנפש, לא בנשמה שלנו.
כן, ודאי, ודאי.
מחובר לצד הנשי.
כן, נכון, נכון.
למשל.
נכון, נכון מאוד. כן, בבקשה.
אחרי המספר 2, שונר המערב, כשאני מדבר על מה שיש בריאות, נמצאו בעולם, איזה בריאות יש בעולם, שהמערב
שלנו... העולם העליון מערב מתכוון, לא עולם שלנו. לכן הוא אומר שזה לא יכולות להתגלות כפי שהם. אין, כן, אין עליהם איזה יכולת לקבל אותם. אה, הוא פשוט לא עבד. כן, תודה רבה. זהו, אז דוגמה לזה אפשר לראות בראייה שלנו. הראייה שלנו היא ראייה סטריאוסקופית. מה זאת אומרת סטריאוסקופית? שאנחנו רואים עומק. עכשיו נגיד, אתם רואים שאני רחוק ספרים, ומי שרואה אותנו עכשיו באינטרנט, אז לא רואה הבדל אם אני יושב ככה או אני יושב ככה. כן? לא רואים שום דבר, לא רואים את ההפרש. אם מישהו שומע אותנו באינטרנט עכשיו, יכול לכתוב לנו ולהגיד זה נכון או לא. כן? זאת אומרת, הנה, עכשיו אני יושב כאן, ועכשיו אני יושב כאן, האם אתם רואים הבדל במסך? כן, לא רואים, נכון. ואנחנו כן רואים בתלת מימד. למה? כיוון שאצלנו, אתם מסתכלים עכשיו עליי משני זוויות שונות. עיניים הם לא נמצאים באותה נקודה ממש, נכון? אתם רואים את זה מצד זה ומצד זה. ככה עיניים מסתכלות, ממקומות שונים. ואז, כיוון שעין רואה בעצם ככה, כן, ככה עיניים רואות, אז אנחנו רואים שיש פה עומק. ולכן גם... ועין אחת לא רואה עומק. גם עין שנייה לא רואה עומק. מי שרוצה לעשות ניסיון, אולי אחר כך בבית תעשו ניסוי כזה, אתם תראו, שאם תעשו, תקחו חוט ומחט, ותנסו להכניס חוט ומחט עם עין אחת, אתם תראו שזה מאוד קשה.
ניסוי מסוכן.
כן, כי אתה יכול באמת ככה להמשיך לראות כל החיים בום עם העין אחת, כן. או מי שרוצה, אפשר לעשות אולי עכשיו אפילו, שתי שפיצים, עקרון שפיצים. תכניסו את השפיץ לתוך זה, זה ייקח עם עין אחת. אתם תראו שזה קשה, זה לא, אפשר, אבל הרבה יותר קשה. למה? כי אנחנו מאבדים עומק. עין אחת לא רואה עומק, עין שנייה לא רואה עומק. איך אנחנו, איך אין לא פה ולא פה, אז איך שיש ביחד? אלא מוח שלנו מתרגם תמונה שעין אחת אומרת לו ועין שנייה אומרת לו, הוא מתרגם ומוצאים מזה את האפקט שלישי, דבר שלישי, שהוא לא פה ולא פה. זה העניין של האדם, שהוא לא פה ולא פה, לא איש, לא אישה, אלא זה משהו אחר. אלא זה משהו, דבר שלישי, לא כמו עניין שזה השלמה הדדית. לכן זו טעות שאשתי, זה אנחנו משלימים, זה לזה, זה לא נכון. אנחנו לא משלימים, אנחנו יוצרים משהו אחר, שלא אני ולא היא.
וגם לא
יכולים
לתפוס אותו.
נכון, אותו זה השכינה. שזכו שכינה ביניהם. הנה, מישהו כותב מראה לנו משהו. הלכת לסכם את התשובה לשאלתי. לא. זה אתה, בעצם אתה השאלה, רק סיכום. צריך פשוט לשמוע את זה כנראה עוד פעם, כי אין לנו זמן. כן.
הכוונה היא כמו התמונות האלה, שיש להם, שלא רואים כלום, ואם תזיזים מספיק, אז רואים פתאום...
כן, נכון, נכון. אז אתה לא יכול לעשות את זה עם עין אחת.
אבל למה במבט ראשון זה לא עושה כלום, רק כשמתאמצים, מחכים קצת?
טוב, זו שאלה אחרת, זה עוד נושא. זה לא בזה אנחנו עוסקים עכשיו, לא בהסברים שם. אני עכשיו מסביר עיקרון. אותו דבר גם שמיעה. אתם שומעים מוזיקה סטריאו, או יש מוזיקה מונו, נכון? ברדיו, בגלים אישיים, שמוזיקה מונו, מוזיקה סטריאו. מה זה מוזיקה סטריאו? אז אתם שומעים בשתי עיניים, שני אוזניים. כל אוזן אחת לא שומעת סטריאו. זה מוח שומע סטריאו. כל אחת מעבירה מונו. זה העיקרון של... עכשיו, ולא רק לוחות הברית, שמיים, לוחות הברית, או איש ואישה, או תורה, תורה שבכתב זה הרבה על פה, אלא כל הבריאה כולה, כל המציאות כולה, היא בעצם נבראה כהתפצלות של דבר עליון יותר, דבר אחד שהתפצל בשתיים, כמו שמיים וארץ, אור וחושך, קדושה וחול, ישראל ועמים, יש הרבה דברים שאנחנו, שזה בעצם ככה זה בנו, אולי תסתכלו ב... שנייה, תכף אני, תסתכלו במקור שבע, אומר פה, אומרת גמרא במסכת הגיגה, תנו רבנן, בית שמיים אומרים, שמיים נבראו תחילה, ואחר כך נבראה הארץ, שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ובית הלל אומרים, הארץ נבראה תחילה, ואחר נבראו שמיים, שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, וחכמים אומרים, זה וזה כאחד נבראו, שנאמר, אף ידי יסדה ארץ, וימיני תפחה שמיים, קורא אני אליהם יעמדו יחד, יחדיו. זאת אומרת, שמיים וארץ זה היה עניין אחד, דבר אחד. זאת אומרת, גם מסביר מהר"ל, שבע א', ואין לומר, הלא, שמיים וארץ בעצמם הם מחולקים, דבר זה אין, אין קשה, כי השמיים וארץ הם מחוברים ביחד כמו עיגול ומרכז שבתוכה. ולכך אמרו חכמים שנבראו שמיים וארץ יחדיו, ולא זה בלא זה, ואין זה בלא זה. כדכתיב, קורא, אני חולה וחולה. בלא זה, וכמו שהתבאר בסמוך ובדבר אחר, ולפכך השמיים והארץ מיוחדים הם, ודבר שהוא מיוחד שייך לומר שהוא קניין אל השם לגמרי וחולה, כן? זה לא רק שמיים והארץ ואור החושך. כל דבר, כל דבר. לכן אנחנו במוצאי שבת עושים הבדלה. בהבדלה, מה אנחנו אומרים? המבדיל בין קודש לחול. סימן... שבמקור זה אותו עניין, זה אותו דבר. כי אם זה לא אותו דבר, אז מה יש להבדיל? אי אפשר להבדיל בין כובע למיקרופון. אין צורך להבדיל ביניהם. מתי אנחנו מבדילים? משהו שבמקור זה דבר אחד. לכן בשבת, שזה מעין עולם הבא, שזה אידיאל העליון, זה מעין עולם הבא, שם קודש וחול הם עניין אחד. במוצאי שבת, שאנחנו עוברים לעולם המעשה, שם הכל מופרד, ולכן העולם שלנו נקרא אלמא דה פירודה. אלמא דה פירודה דהיינו שעולם שלנו הוא עולם של פירודים, של כל דבר זה פירוד בפני עצמו. עולם של פירודים. הפירודים של מה? פירודים של אידיאל העליון. לכן אנחנו מבדילים בין קודש לחול, בין אור לחושך. אבל במקור זה אותו אחד. אור וחושך זה דבר אחד. אנחנו רק לא יכולים לקלוט אותו. לכן קדוש ברוך הוא כותב, התורה אומרת על מעשה האלוקים, ויבדל אלוקים בין האור לחושך. סימן שקודם הם היו עניין אחד. אז איזה מין חושך כזה שהוא מלא אור? אנחנו מדמיינו לעצמנו, היה חושך, קדוש ברוך אמר, ויהי אור, ואז פתאום נדלק אור. אבל זו טעות, זו טעות. כשקדוש ברוך הוא ברא אור, הוא לא ברא אותו בתוך החושך. כי אם הם היו מחוברים, איזה מין חושך אם בתוכו מלא אור? אתם מבינים מה שאני אומר? זה דבר עליון, דבר אחר, כזה דבר שאין הפה יכול לומר ואוזן לשמוע. איך יכול להיות אור וחושך ביד בבת אחת? או איך יכול להיות קודש וחול בדבר אחד? ואותו דבר אנחנו אומרים, כן, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימים ויעשה, בין, כן, כל החלוקה שאנחנו עושים בהבדלה, אנחנו בעצם מתכוונים בהבדלה, שעכשיו אנחנו מתחילים לחיות באלמא דה פירודה, בעולם של 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 בחינות, של כל מה שאנחנו מדברים פוגשים במציאות שלנו, זה בחינה, זה בחינה של זה, זה בחינה של זה, אבל האידיאל עצמו, עין לא ראתה אלוקים זולתך. חנן אומר מצפת שכבוד הרב רואים את העומק. טוב, בסדר, אני חולק, אני אומר שזה בלתי אפשרי ולא ייתכן דבר כזה ולא נראה לי שזה זה, אבל אם חנן רואה, אז אולי יש לו טלוויזיה תלת מימדית. מה, מה, מה?
הוא רואה ספרים, ואז הוא רואה ספרים אחרים.
טוב, אולי, תנסו בעצמכם לעשות את זה, תיקחו כל תמונה שאתם רואים. מה הבעיה באינטרנט או בטלוויזיה או בתמונה? כי אתה מסתכל בעדשה אחת, ולכן חנן, אתה לא יכול לראות את זה עומק, למרות שיש את התחושה כזאת, זה דבר שהוא... אולי זה זז, אולי אתה קולט, אבל זה לא... אי אפשר לראות עומק. תסתכלו גם בתמונות, אתם יכולים, כל תמונה, אתה לא רואה כמה מרחק יש בין אדם ובין הקיר שהוא עומד בו. תן, מה עוד פה? הנה, יש פה תגובת מערכת. מצלמה ממוקמת לא מול הרב באופן ישיר, אלא מעט מצדו. בכוונה תחילה על מנת להתגבר על בעיה זו. הנה, אתם רואים? אז זה, כן, זה תשובה לחנן אולי, וגם זה, כן, וזה באמת אולי... מאשר את דברינו שאנחנו אומרים פה, זאת אומרת, הם מודעים לבעיה הזאת, סימן שיש בעיה, אתה רואה? טוב, מה עוד? צודק, פה כתוב לי, זהו, מילה אחת, צודק, סימן ש... סימן קריאה, סימן קריאה. טוב, הלאה, כן, כן.
כל אמרנו שתהילים היה רשום, אחד דיבר אלוקים, שתי אחת לא שמעתי, אנחנו רואים את זה, יש דוגמאות כאלה, שאני אביא לבן אדם כוס למישהו, אני אגיד לו, אל תישאר צמד. אז אני
יכול להגיד לו דבר אחד, לשמוע דבר שני.
אז יש במציאות שלנו כל מיני דברים שאנחנו יכולים להגיד משהו אחד
ולהתפרש
כדבר אחר לגמרי,
הוא ישמע
את הדבר אחר.
לא, זה לא שאני מתפרש או מפרש. זה כל העניין כאן, זה שישנו משהו, אנחנו מנסים להראות לך, שישנו משהו בתפיסה שלנו, שהוא על עולמי. על זה בעצם השוב. אתם תבינו למה אני אומר לכם, כי עיקרון הזה, שכמו שאמרתי לכם בהתחלה, עיקרון הזה שאנחנו עכשיו לומדים, הוא עיקרון שילווה אתכם בלימוד הרבה הרבה זמן. אתם תזכרו אותי כל החיים אולי, מי שממשיך ללמוד תורה. כי אתם תראו שככה זה בנוי הרבה הרבה עקרונות בלימוד. נגיד בגמרא, מי שלומד גמרא, אותו דבר. מה אתם חושבים? שהחזל שהם חולקים בשמי בית הלל, הם חולקים זה לזה, אז הם חולקים בגלל שהם לא מסכימים זה עם זה, או חושבים שאני צודק והוא לא, והוא טועה, או משהו כזה? מה זה? זה מצחיק. אלא הם מבינים ששניהם מדברים על מציאות על אידיאל. הם תמיד מדברים על אידיאל. רק אידיאל הזה לא ניתן לתרגם אותו, לא ניתן להסביר אותו, לא ניתן לפרש. והעבודה של תלמידי חכמים, להוריד את האידיאלים הללו לעולם שלנו, לתת להם ביטוי. אז איך עושים את זה? אז אומרים, בעצם אומרים, אני אדבר על צד הזה, ואתה תדבר על צד הזה שלו. נגיד, אם אנחנו עכשיו מסבירים מה זה אדם, אז בית שמאי הסביר שהוא נקבה, בית הלל הסביר שהוא זכר. ואנחנו, כשלומדים תורה, אז אצלנו זה מתאחד ביחד, כמו עין תחת עין, כמו הקשר תחת עין, זה מתאחד ביחד, ואנחנו קולטים מושג אדם, משניהם, כן? אז הם לא מדברים על אדם, הם מדברים על דינים או על הדברים האחרים, אבל הם לא מדברים על שור שנגח את פרה בלבד, אלא זה כוחות גדולים, רוחניים, שהם רוצים להוריד את הצד העליון הזה לעולם באמצעות דיבור על שור ועל פרה ועל חלוקת החצר ודברים כאלה. אתם מבינים? זאת אומרת, הם מדברים תמיד על דבר הזה. ואיך נקרא הדבר הזה? דברי אלוקים חיים. לכן זה נקרא דברי אלוקים חיים. מה עושה את שאנשים מדברים שם דברי אלוקים חיים? כי הם מדברים על זה, שהוא מתגלה פה בצד זה, בצד זה. אבל בואו עוד קצת נתקדם, בסדר? אני אתן לכם אחר עוד שאלות. מה שפה שאלו אם רואים את הקולות, כן, אנחנו אמרנו כבר שרואים את הקולות. זה הפירושו של דבר שהם רואים צד השלישי, זה צד הנבואי. נבואה קולטת את הדברים הללו בזר אנפין. הנה, פה עוד מישהו כותב. אכן לא רואים עומק. בבקשה. וזהו, אז כן יקטרו את זה באמצע. טוב, כתוב פה עוד משהו שזה כמו טפט, זז על הארון, זה משהו כאילו אומרים שזה לא ברור. טוב, כן, כן, נכון, זה קונצים. טוב, אנחנו ממשיכים ואחר כך אני טוב, האמת היא לא, אנחנו לא ממשיכים. אנחנו פה, זה דווקא זמן טוב לשאלות. כן, עוד. מי רצה לשאול? כן, בבקשה.
יש לנו דבר ראשון, יש בסיס שמחלוקת שבית שמי הבית ידידות מבית שמי הרב, על גורם מאורש, גורם מאורש. אז כאן, לפי מה שאתם מבינים, כאן מדברים על המאור, על הנקודה הבסיסית, שבין האש ומים, או שזה מוצא,
נכון,
בבית שמי הבית ומדברים
נכון,
על...
נכון, דוגמה מציינת. נכון, דוגמה טובה מאוד. נכון.
בבית שמי רואים את העולם כשכל יום הוא שבת,
לקראת השבת? כן.
ובדיוק רואים את זה
כיום חול. כן. יש הרבה מחלוקת, כמעט כל מחלוקת, חוץ ממחלוקת שהם מדברים על המסורת, איך עברה אליהם, או מי אמר מה, כל המחלוקות, לא רק שבית שמאי ובית הלל, גם בין אביי ורבא, בין ירמיה ואולה, זה גם מחלוקות שמדברים בעצם מה הצד השלישי. כן.
בעצם, משה כשהוא ריד את הלוח האחד,
כמו
למעשה,
בעצם
הוא ראה את הנקודה השלישית?
כן, בדיוק. כן, כן. נכון, זאת הכוונה, נכון. בעצם איפה היה משה? הוא היה מציאות על-עולמית.
הוא בא לאידיאל
העליון. כן, כן.
אני מבין
שהמציאות
העליון היא בעצם מציאות מיוחדת, יחידה. זה הכחת להתנסלה בעולם החומרי. אם ככה השאלה שלי, בעולם הקבלה, יש לנו הרבה מאוד אזכורים של זכר ונקבה, אבא ואמא, שתמיד זוגות, וזה לא עולם חומרי.
וזה לא מה?
זה לא עולם חומרי.
כן.
ככה
אני יכול להסביר? כן. אז א', אני לא מתמצא בקבלה. לא יודע, לא מבין בקבלה שום דבר, וגם אם הייתי יודע, לא הייתי מדבר פה. כי זה סוד. זה נסתר. לכן אין לי מה להתייחס לשאלה מה הולך בקבלה. במיוחד שאתם יודעים, זה אחד העקרונות שלי, זה לא סתם, זה עיקרון. אנחנו לא מדברים על נסתר. הכל זה רש"י, מהר"ל, הרב קוק, הכל פתוח, הכל גלוי. לא סודות. אז גם רש"י נסתר? אין, אם ככה אין משהו שהוא לא נסתר. הכל נסתר. לא, אני מדבר על, יש ספרות הסוד, קבלית, ויש ספרות לא. אז זה דברים שהם לא נחשבים כספרות הסוד. כן.
אבל
בואי
אמרנו לגבי,
שאלנו
שני עיניים, שני רגליים, שני ידיים. כן. אז אמרנו שזה
שזה שיש לנו חלוקה כזאת? שכמו שיש לנו חלוקה כזאת, אנחנו מרגישים שאנחנו ישות אחד בעלת גוונים שונים, אז ככה זה היה האדם הראשון שהיה לו בעצם, אבל ברמה יותר גבוהה. עניין אחד, בעל פרצופים שונים. כן, בבקשה.
כמו שמתיך
לכן אני אמרתי לכם, שמיים וארץ, אור וחושך, מים עליונים ומים תחתונים, תפילין של ביד, תפילין של בראש, לוחות הברית, הכל, הכל, זה הכל פיצולים של דבר אחד, שיש בו עניין אחד.
טוב, ברור, כבר הפיצול.
לא. זה האידיאל. אבל אנחנו לא יודעים מה זה.
אבל אנחנו פה, יש לנו עבודה
שלנו
פה, כאילו לחבר אותה ביחד,
לקחת אותה ביחד. בדיוק, זה הדבר הזה, על זה אני עכשיו עומד לדבר עוד מעט, זה שלב הבא של השיעור. כן, בבקשה?
האדם הראשון אמרנו שהוא היה הכי קרוב לאידיאל והיה בעצם ש... אז כן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במצב כזה, אז למה היה צריך
להתנצל בעצם? כי בהתחלה נברא אידיאל, ועכשיו אידיאל הזה צריך לרדת. איך הוא יורד? על ידי פיצול. זה בעצם, זאת אומרת, ירידה זה לאו דווקא שעכשיו מישהו מבחינה טופוגרפית יורד למטה. אנחנו קוראים, אדם ירד, מה הוא ירד? הוא התחיל לעשן, אז הוא ירד. כן? אז אנחנו אומרים, הוא ירד. אז מה הפירוש? מדרדר. זה לא מדרדר למטה, אלא אז יכול להיות שעצם עובדה שהייתה חלוקה, זה נקרא ירידת העולם.
אני רוצה להגיד עוד משהו. נראה לי שאם יש לנו שאלה, למה בו העולם מראה את זה קודם בידיעת, אחר כך הוא פיצל, למה לא ישר את זה בידיעת? כי נתן לנו עבודה שאנחנו צריכים לעשות את זה. עכשיו, למה הוא מראה את כל בידיעת? היום בורא את זה ככה מפיצל, ונתן את העבודה לחבר. לא, זה כמו
שילד קטן... טוב, אבל זה עוד מעט אני עומד לדבר על זה, על חיבור.
לא,
אתה יכול, אבל...
אני רוצה להגיד משפט אחד. נראה לי שכמו שתינוק, שהוא בבטן אמו, אמר לך, אני אומר אותו כל התורה כולה. למה אומר את כל התורה כולה? הוא מצליח אותו כדי שיהיה לו, יהיה בסיס, שיהיה מאיפה, שיהיה למה לחזור. כדי שיהיה לו משהו, שיהיה לו למה לחזור. כמה בו העולם מראה, אותו דבר כנראה באידיאלי, ביטל, נתן לו לחבר, שיהיה לאיפה ללכת, שיהיה לאיפה.
יש פה עוד שאלה, ההבדלה, אבל גם לפני המבדיל בין ישראל לעמים, ישראל ואומות הם שונים מהותית ומובדלים ולא קרב זה לזה. אבל אז מה אנחנו מבדילים? כן, לא, אבל הוא אומר פה שהם מובדלים, אז מה אנחנו מתכוונים בהבדלה? מה יש להבדיל?
שניהם אדם.
מה?
שניהם אדם.
כן, ודאי.
בפיצול של האדם.
ודאי, כמו שקוזי אומר את זה, תסתכלו, את קוזי אומר. מה? אז זה האדם?
לא,
הישראל הוא האדם. האדם הראשון, זה ישראל במקורות.
אז הגויים יצאו מישראל כאילו?
כן, ודאי. אבל יש ישראל עליון, יש ישראל תחתון, יש עם ישראל, יש כנסת ישראל, זה לא אותו דבר, אבל בשורש של השורש של הכל, שזה הראשית, ככה מרן קורא לזה, זה ישראל, זה הראשית, זה העיקרון, שהוא כלל את הכל, ככה כוזרי מסביר, שאנחנו, אדם יש לו להתפצל, והשת התפצל, נוח התפצל, והשם התפצל, אברהם התפצל, ויצא ממנו יצחק, יצחק התפצל, יצא ממנו יעקב, עשיו היה קליפה, ויעקב, זה עם ישראל. אז מאיפה זה כל בא? על ידי פיצולים, 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 פיצולים. אני אדם ראשון. הוא כולל, גם אדם, גם...
אדם ראשון לא יכול להיות כל העולם היה ישראל.
כן, עקרונית. אבל כל הים היה ישראל העליון. לא ישראל שאנחנו היינו כל העולם, כל הגויים היו מתים ורק אנחנו פה חיים פה. זה לא ככה, אלא ישראל, הכוונה היא שאם אדם לא היה חוטא, אז היינו כולנו האדם, או ישראל, אבל בעניין צד העליון. כן, אנחנו וגויים זה אותו עניין בשורש. לא פה, בעולם הזה אנחנו מפורדים, אבל בשורש אנחנו ודאי אותו עניין. רק זה צדדים, זה תפקידים, זה חלוקה מהותית, זה לא חלוקה טכנית, זה חלוקה מהותית. זה הראשית, זה המושג הראשית, האדם. כל מה שמדברים על רעל, וכל שאנחנו מדברים על הפרדה, אנחנו מדברים רק בעולם של התגלויות. לכן אנחנו מבדילים בהבדלה במוצאי שבת, אחרת מה יש להבדיל? טוב, אבל זה לא הנושא, בואו נמשיך. בסדר? אנחנו, אין לנו הרבה זמן, אנחנו מתחילים... כן?
העולם הנסתר הוא עולם שאני אומר, העולם הגלוי הוא עולם נפרד?
לא, גם בעולם הנפרד יש נסתר. לא, זה... משהו אחר. טוב, הלאה. טוב. עכשיו, חידוש שאנחנו נלמד היום בשלב הבא בכל המהלך הזה, זה שכל דבר בפני עצמו, כל מרכיב, כל מימד בפני עצמו של המערכה הזאת, בפיצול, כל מרכיב הוא חסר משמעות. מצד עצמו, כן. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו לוקחים רק דבר אחד, בלי קישרו לצד השני, אלא רק שם, אז הוא עצמו חסר משמעות. למשל, ניקח תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, או תורה שבעל פה, בלי תורה שבכתב. האם יש ערך לתורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה? מה אתם אומרים? חוץ ממך, יש עוד מישהו אומר לו?
לא שומרונים, לא.
לא שומרונים, לפי הלכה ישראלית. יש הלכה. יש הלכה. לא, אבל לפי תורת ישראל. האם תורה שבכתב נטו, נגיד, ספר תורה, אני אתן לכם דוגמה טובה, שאלה טובה בלכה. ספר תורה, שכתב אותה סופר סתם, עם כולו כזה בקלף כשר ודיו כשר, וכל פעם שהיה כותב את הספר תורה היה לו תפילין על הראש, וכל פעם שהיה צריך לכתוב שם השם הוא טבל במקווה, והכל תגדק, הקפיד, הכל, ספר תורה כזה. דרך כלל, אתם יודעים כמה הוא עולה? ממוצע, כמה עולה ספר תורה?
50,000 שקל.
בערך, לא, שקל, 50,000 שקל, אני כבר קונה ממך. כן, זה עולה בסביבות, זה נע, אבל זה בסביבות 40-50 אלף דולר, ספר תורה אחת. מה? ממוצע, מחיר ממוצע, יש קצת יותר זול, יש קצת יותר יקר, תלוי מי כתב, איכויות, ספרדים, אשכנזים, יש כל מיני, אבל בגדול זה מחיר, פלוס מינוס 40 אלף דולר. עכשיו תגידו, פתאום הסופר סתם שכתב את הספר הזה, הוא ככה מדבר וזה, ואומר דרך אגב כזה, הוא אומר, טוב, ברור שהגמרא וכל זה, תורה שבעל פה, זה אנשים בעצם, זה לא מעט השם, זה לא מקדוש ברוך הוא. זה רבי עקיבא, הוא היה תלמיד חכם גדול, הוא כתב מעצמו, כתב את החידושים שלו, ובית שמאי, בית הלל, רבי יוחנן, רבי ריש לקיש, הם אנשים טובים, נחמדים, חכמים מאוד, שכתבו דברים חשובים, אבל זה לא מעט השם. הסופר, כן. סופר שאומר ביטוי כזה. אז ההלכה היא שקודם כל צריך לחקור אותו, להגיד לו, השתגעת ומה אתה מדבר, ולנער אותו טוב טוב. אבל הוא אומר, לא, מה פתאום, לא, כן, ואצלי זה עיקרון, ואני יודע. לא אמר סתם שטויות, אלא מסביר, ועומד בשיטתו, ומסביר את דבריו, ומוכיח, ואומר, אני לא מאמין שתורה שבעל פה מעט השם, מה, גמרא זה גם קדוש ברוך הוא כתב? לא יכול להיות. לא, הוא לא כתב, אבל הוא נתן עקרונות מסיני. לא, זה אנשים הבינו, אנשים כתבו את הפירוש שלהם על ספר תורה, על תורה שבכתב. גמרא זה אנשים כתבו פירוש על תורה שבכתב. ואתה עומד באמירה הזאת? אתה לא חוזר בתשובה? אתה לא מתגיד? לא, זה עיקרון אצלי. ספר תורה הזה שעולה 40 אלף דולר, צריך לשרוף אותו. כולו ספר בדוק, 100%. לא לגנוז, לשרוף. לספר תורה הזה יש ערך פחות מאשר לעיתון מעריב של זיכרון וברכה. אולי, לא בכללה. אתם מבינים את העיקרון? כי עיתון מעריב קם עם כל התואבות שהיו בו, לא צריך לשרוף, אין הלכה לשרוף. וספר תורה הזה יש הלכה לשרוף אותו. למה? כי זה נקרא ספר שכתבו מין. או אפיקורס, זה תלוי. אני חושב שבזה זה נקרא לא מין, אלא אפיקורס. כן, כן, מין הוא צריך להיות מאמין במשהו שטויות. אבל אפיקורס הוא לא מאמין בזה. לא מאמין בתורה שבעל פה, ככה רמב"ם מסביר. לא מאמין בתורה שבעל פה, זהו. קראים למשל, כן. כן, גם ספר תורה של קראים שנכתב, צריך לשרוף. לא מאמינים בתורה שבעל פה, צריך לשרוף. זאת אומרת, כן, ודאי. אם יש לך, כן, תשרוף, תעשה מצווה. ולא ניתן לתקן את זה. אתם יודעים, אתה לא יכול להגיד, טוב, נו, אז בוא שם, לא ניתן לתקן. לא יודע, אני חושב שלא. זה מה שנעשה, נעשה. כשהוא כתב את זה, זהו. זאת אומרת, מה אנחנו פה לומדים? שכל דבר בפני עצמו, אם אתה לוקח תורה שבכתב, נטו, בלי תורה שבעל פה, אין לה שום ערך, זה סתם. אפשר לטוב בו דגים בספר הזה, כלום. ותורה שבעל פה, אותו דבר, אם היא מנותקת מתורה שבכתב, אין לה שום ערך. וגם איש ואישה, חז"ל אומרים בגמרא ויבמות, איש שלא נשוי לא נקרא אדם. אל תיעלבו. זה לא אומר שהוא לא בן אדם, הוא בן אדם, אבל הוא לא נקרא אדם. מה? זאת אומרת, הוא לא מבטא את האידיאל. הוא רק פן. פן, בסדר, פן, חשוב, יופי, אבל אין לו ערך נצחי, זה לא נר ערך העלולמי. אני לא מכיר את הגמרא הזאת. אני לא... לא, לא מכיר.
איש ואישה ללא פריבת.
לא, 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 לא. איפה זה כתוב? אתה ראית בעצמך, ככה גמרא? לא. חוץ מבן זומה, אז יכול להיות שאנשים מדברים ואומרים, אבל גמרא, מה שאני ציטטתי, לא כתוב שם בן זומה. כמה שזכור לי, אולי אני טועה, אבל זה לא ככה. על בן זומה יש משהו ששאלו אותו, נאה דרשת ונאה תקיים, אז למה אתה לא מקיים מה שאתה דרשת? אז הוא אמר, איפשי, שאני לא יכול וכל זה, כי אני כולי בתורה וכל זה. אז טוב, בסדר. אבל לא שהוא נושא תואר אדם בלי אישה, זה לא. הוא תואר בן אדם.
אבל
למה אני
שאומר
לך,
יש
לי
אישה או לגבר ערך
של
עצמו, אפילו
לתואר של אדם? יש ודאי ערך. אדם שלא נשוי, ודאי שיש לו ערך. מה זאת אומרת? ודאי. אנחנו שואלים, האם הוא אדם? האם הוא מגלה צד העליון? האם שכינה שרויה עליו בצד הזה, בתור בצד הזיווגי? אז התשובה היא לא. הוא לא מגלה את הצד העליון. הוא פוטנציאל. כל רווק או רווקה, אותו עיקרון, כי חז"ל אומרים גם על אישה, שהיא לא נשואה, היא לא נקראת אדם, אותו דבר, אז הוא לא מגלה את הצד הזה. עוד דבר אחד. טוב, זה, כן.
איזה בן
זומה,
לא
מותר
שם שלו,
כאילו,
אדם?
הכוון
של...
לא. טוב, כן, בבקשה.
איש ואישה שלא זכו לילדים. למשל, איך הם נקראים?
סליחה, בואי, שאלה, סליחה. מה המקור בתורה שבכתב, שתורה שבעל פה והלכותיה ניתנו אלוקים? מה המקור? אתם מבינים את השאלה, מה שדוד שואל פה שאלה. מה המקור שתורה שבכתב, שבתורה שבכתב? כאילו, מה המקור בתורה שבכתב, שתורה שבעל פה והלכותיה ניתנו, ניתן אלוקים?
תורות.
מה אתם אומרים? מה? תורות, יפה מאוד. כתוב תורות. זה הפסוק בתורה שבכתב. כן. וגם תורותיי, יש כמה פעמים חוזר על זה. לא שמעתם את חוקותיי ותורותיי, והתורות יש בכמה מקומות חוזר על עצמו שיש כמה תורות וגם רש"י, תסתכלו אצלכם פה ככה רש"י מסביר את זה איפה? כן, מקור 4 תנו רבנן מעשה בנוכרי אחת שבא לפני שמאי ואמר לו כמה תורות יש לכם אמר לו 2 תורה שבכתב, תורה שבעל פה וכך גם רש"י מסביר ב-4 א' כי קרוב אליך הדבר מאוד, אומר, התורה ניתנה לכם בכתב ובעל פה. תורה שבעל פה ניתנה לנו במעמד הר סיני.
למה הוא אומר, כי קרוב אליך? מה הקשר?
זה צריך, טוב, זה לימוד. זה צריך לפתוח פסוק וזה. ואני עכשיו אומר מה שהוא אמר לנו פה. שבמעמד הר סיני אנחנו קיבלנו תורה שבכתב ובתורה שבעל פה, בבת אחת. כעיקרון, כעקרונות. גם תורה שבכתב לא קיבלנו על כתיבה ועל לשונה במעמד הר סיני. אתם מבינים? גם תורה שבכתב היא לא ניתנה כספר או כקלף כתוב. אלא ניתנו עקרונות להבנה תורה שבכתב או תורה שבעל פה. איך משה יכתוב אותם. אז גם איך הוא יתרגם אותם, איך הוא יסביר את זה. זה גם ניתן. כך כמו שרש"י מסביר. אבל דבר אחרון, מה שנשאר לנו... זה להבין איך אנחנו מאחדים את האידיאלים הללו. איך אפשר לאחד אותם? אז איחוד האידיאלים הוא מתנהל בצורה פרדוקסלית. דיינו, מה זאת אומרת פרדוקסלית? שהיא בצורה הפוכה ממה שאנחנו היינו מצפים. האיחוד בין האידיאלים מתרחש או מתנהל על ידי הדגשת המיוחדות של כל אידיאל בפני עצמו. שכל פן, שכל פיצול, שכל דבר בפני עצמו. כדי לאחד בין איש ואישה, לא צריך, גברים לא צריכים להיות קצת נשים יותר, קצת עדינים יותר, ככה עם שיער ארוך, ולשים פה הגיל, כן, ולדבר בצורה כזאת, כאילו, מה זאת אומרת? כן, כן. אז לא, זה לא צריך. וגם נשים לא צריכות ללכת עם הבגדים כאלה, עם כתפיות וכאלה. זה לא כאילו אישה כזאת, כמו גבר כזה, היא לא תיתן שיסדרו אותה, היא... כן, כל זה הכל. לא זאת הכוונה בכלל שאיחוד, אלא בדיוק הפוך. כמה צריך להדגיש מיוחדות של אישה, מיוחדות של גבר בפני עצמו. ואותו דבר גם, מיוחדות של תורה שבכתב לעומת תורה שבעל פה. הם לא צריך להתשתש ולאחד ביניהם ככה, אלא להפך. כמו שחז"ל אומרים, שדברים שבכתב היא הייתה, כן, זה גיטין. דברים שבכתב, וסמך גם גיטין, וסמך גם. דברים שבכתב היא הייתה רשאי לאומרם, דברים שבעל פה היא הייתה רשאי לכתבן. כן? זה הרעיון שלה. אנחנו מדגישים את המיוחדות של כל צד בפני עצמו.
ולכן אנחנו תורה כתובה, למרות היא כתובה.
כן, נכון. נכון. כן, ולעתיד לבוא, טוב, תדמה, אולי אנחנו נקרא משהו ככה קצר, מהר. תסתכלו, מקור 8. אומר הרב, אין להיבהל מקיבוץ ההפכים גדולים כפי המפורסם. כי כל... מה? טוב, אנחנו עכשיו כבר בסוף. כי כל הנראה לרבים כדברים חלוקים והפוכים, הוא רק מפני קטנות שכלם וצמצום השקפתם. שאינם רואים כי אם חלק קטן מאוד של השלימות העליונה, פה. וגם זה החלק בצורה מקולקלת מאוד. אבל בעלי הדעה המחוברת, שמי זה עכשיו? אתם. למדנו עכשיו את הדבר הזה. אנחנו נהיינו בעלי דעה מחוברת. מחשבתם מתפשטת למקומות שונים ומרחבים גדולים ותופסים את אוצרות הטוב שבכל מקום ומאחדים את הכל ביחד בייחוד השלים. זה נקרא שהחז"ל היו מאחדים ייחודים. שמעתם פעם ביטוי כזה? הוא מאחד ייחודים. מה זה מאחד ייחודים? כי זה, כן, כי זה ייחודים של מי שצריכים לאחד אותם, כי הם פר, פן, פרצוף של ייחוד, של אחדות הזאת העליונה. וככה הרב אומר גם בשמונה א', ההבנה הפשוטה וישרה, שכל מה שאנו רואים, שומעים ומרגישים, כן, זאת אומרת, מכל העניינים, וקל וחומר מעניינים המוסריים ושכליים, וביותר מעניינים האלוקיים, הכל המה בתור מלבושים, שמות, שתחתם נמצא תוך עצמי, יותר קיים ויותר חי ואחדותי, שבזה הכל מתאחד. דהיינו, כל מה שאנחנו קולטים במציאות, זה רק ביטוי, פרצוף, פן, אחד ההופעות, מימד של משהו. וזה בעצם, עכשיו אני אומר לכם, זה הכל השיעור במשפט אחת. שכל מה שאנחנו קולטים במציאות, במיוחד במציאות המוסרית, לא רק במציאות הפיזית, במיוחד במציאות הרוחנית, מוסרית, וקל וחומר, כמו שהרב אומר פה, במציאות האלוקית, כל מה שאנחנו קולטים זה רק אחד המימדים, אחד הביטויים. זה לא עצם, זה לא שורש, זה לא צד העליון, זה רק אחד ההופעות. גם כשאנחנו אומרים קדוש ברוך הוא, זה אחד ההופעות של משהו שאנחנו לא קולטים אותו. זה רק פן, כמו שיש לו פן שנקרא אלוקים, פן שנקרא השם יתברך, הפן שנקרא בורא עולם, זה צדדים, זה פנים, זה מימדים של משהו אחר, עליון יותר. שאין לנו, שהפה לא יכול לומר ואוזן לשמוע מהו. וזה לכן תורה נתחלקה בזכור ושמור. זה שני צדדים, שני מימדים של משהו. ולכן אנחנו אומרים שלעתיד לבוא, הכל יתאחד, ואז גם העולם וגם המקור של העולם, לא רק האידיאלים, אלא גם מקור של כל האידיאלים, מגיע למצב, כולם, הכל יתאחד ביחד, ועל זה נאמר שביום ההוא יהיה, כן, השם אחד ושמו אחד. זה איכות של אידיאלים עליו.
שמו זה אדם.
כן, נכון. טוב, נעצור כאן. מי שלא צריך דפים עליו, בבקשה, תחזירו לי אותם.